שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הפוטבול הישראלי פיק סיקס, איתי באולפן אורן גרינמן, בעצם לא כל כך באולפן, בהרצליה הרחוקה, אני כאן באתונה יוסי כהן, ואנחנו הולכים לסכם עבורכם את המשחקים שראינו בסופר ווילד קארד, לא ממש סופר אורן, אחר כך נדבר על קרוסלת המאמנים, ובסוף נדבר וניתן לכם פרומו, לסיבוב הדיוויז'נל, שבדרך כלל מספק את הסחורה, אבל בוא נתחיל אורן בסיכום של המשחקים של הווילד קארד, הסופר ווילד קארד, באמת אחד המאכזבים שאני זוכר, ואני רואה פוטבול מ-95, אז קודם כל אני אשאל אותך, האם יכול להיות שההרחבה הזאת של המשחקים, של כמות הקבוצות בפלייאוף ל-7 קבוצות מ-6, יצרה כאלה פערים ב... בעצם במאצ'אפים האלה?
לא, אני לא חושב שזה זה, וניקח כמה דוגמאות. קודם כל, השנה פעם ראשונה שסיד 7 נכנס, אז אתה יודע, זה די הולך בדיוק הפוך לטיעון שלך. הפקרס פירקו את הקאובויז, הקאובויז סיד שני, הפקרס סיד שביעי, אם לא היה את כל השינוי הזה, הפקרס היו פספסים את הפלייאוף, ונכנסו ממש בקושי. כן. אז אתה יודע, זאת כבר דוגמה אחת שלדעתי היא דוגמה חשובה שזה לא לגמרי מדויק כמו שאתה מנסה לטעון.
לא, אבל אולי 6 משחקים זה יותר מדי וגם ראינו אותם לפני 3 ימים. תקשיב, אני אומר לך, היה לי מאוד מאוד קשה לשרוד את 3 ימים האלה. אתה יודע, בדרך כלל אני רואה יום ראשון רד זון וקשה לי להפשיר משחקי פלייאוף.
נראה לי שזה לא שיקול של רוג'ר גודל כל כך, של איגוד השחקנים, כמה קשה להישארים לא לישון כל הלילה, 3 ימים ברצף, כל המים. אבל הם רוצים כמה שיותר משחקים, ובתכלס גם אני רוצה כמה שיותר משחקים. אני לא אשקר שראיתי את כולם בלייב, כן? ראיתי לדעתי 4 משחקים בלייב, עוד 2 מתוקצרים בצורה כזו או אחרת. אני חושב שהפערים פה היו לא בגלל זה שיש סיד שביעי, פשוט... פערי אימון מאוד מאוד גדולים בליגה, יש לך טיר מאמנים שהוא באופן מובהק מעל כל האחרים, ויש לך כל מיני מאמנים כאלה שנמצאים איפה שנמצאים בגלל כל מיני סיטואציות ושיקולים אחרים בוא נגיד ככה, וזה מה שבא לידי ביטוי, פשוט קבוצות מאומנות הרבה הרבה יותר טוב מקבוצות שמתמודדו מולם, ופשוט ראית שגם במקומות שהיה לך סגלים מאוזנים, עם פערים לא גדולים, פתאום זה נגמר ב-20-30 מפרש, ואנחנו יכולים אחר כך לצלול לדוגמאות, גם בפריבים נתייחס לזה. ואני חושב של, אני חושב של הדיוויז'נל כבר לא הגיעו קבוצות עם מאמנים גבוליים, אז אנחנו לא נראה כאלה, לא אמורים לראות תבוסות כאלה, בטח לא בכזה אחוז מהמאצ'אפים.
אוקיי, אז בואו נעבור בקצרה, קודם כל בואו נגיד את התוצאות, כמובן שיוסטון טקסנס ניצחו בבית את הבראונס 45-14, הצ'יפס ניצחו את הדולפינס 26-7, במשחק כפו מאוד, הרביעי בקופאו בהיסטוריה, בפלייאוף. הפקרס, כמו שאמרת, שחטו את דאלאס, ואנחנו כמובן נצחק על הקאובויז. This cowboys, man, I'm telling you, bro, they're really bad, bro. בילס ניצחו את הסטילרס בבית.
רגע, מה הרפרנס? לא כולם מבינים את הרפרנס של מה
שאתה... פט מקאפי, כן, אבל זה ביל וסל, ביל סימונס וסל עושים חיקוי של פט מקאפי, שנהיה מיינסטרים ב-ESPN, הביל ניצחו את הסטילרס בבית, ליונס רמס, המשחק הכי צמוד של הסיבוב הזה, ניצחו 24-23 בקושי רב, את מתיו סטאפורד והרמס, והבקניר, זה העיפו את האיגל שלך, 32-9, ואני אשאל אותך ככה, אורן, מה התוצאה שהכי הפתיע אותך? ומה התוצאה שהכי לא הפתיע אותך בסיבוב הזה? שוט.
היו, בוא נגיד ככה, התוצאה שהכי הפתיע אותי זה, אני מתלבט בין גרין ביי, שהפתיע אותי הכי זהות המנצחת, אתה יודע, אנחנו בפול משותף, ואני הייתי 4-6 נגד הספרד, אז נפלתי, אז פגעתי בגרין ביי, כי חשבתי שהם יפסידו ויחסו, לא האמנתי שהם יובילו בשלב כלשהו מאוחר מאוד במשחק ב-32. אז איך שהמשחק הזה התגלגל, זה הפתיע אותי, לא חשבתי שזה יהיה כזה בלו-אוט. אני יכול להגיד אותו דבר גם על הטקסנס, בוא נגיד, צ'יפס, אני לא הופתעתי בכלל, חשבתי שהם יצחו ויחסו, רמז ליונס חשבתי שיהיה צמוד, ביל סטילרס חשבתי שיהיה יותר צמוד, זה לא היה צמוד לדעתי, זה היה יכול להיות מאוד מאוד צמוד אם לא השני עיבודים בתחילת המשחק, כן. ואיגלס לא הפתיע אותי, אתה יודע גם כן שבסוף בפול, אחרי שראיתי גם שאי-ג'י בראון לא משחק וזה, שמתי על טמפה, ולא לא באמת אמנתי שהאיגלס ינצחו את המשחק הזה, כי אפרופו מאמנים בעייתיים, האיגלס זה הקבוצה שמאמנת הכי גרוע בפלי אוף, לדעתי בפער גדול מאוד, אז פאקרס הפתיע אותי מאוד, וטקסנס הפתיע אותי, לא בגלל שיוסטון ניצחו, אלא איך שהם ניצחו. שההגנה כן. של הבראונס הייתה פשוט נו שואו, וסטראוד עשה מה שהוא רוצה, זה מאוד הפתיע אותי, ידענו שההגנה של קליבלנד פחות טובה במשחקי חוץ, אבל לא ככה. לא
I'm telling you bro, כן, I'm telling you bro, this...
כן, 260 יארד, רגע, פט, חכה רגע, אני באמצע נקודה. 260 יארד של סטראוד, 260 יארד של סטראוד במחצית על הגנת מסירה כל העונה 160 יארד נותנת למשחק, זה מטורף.
אז זה מה שרוצה להגיד, this is just Stroud bro, he's really good, he's really good this kid, I'm telling you. אז אוקיי, אז בוא אני אגיד לך מה התוצאה שהכי הפתיע אותי, גרין ביי. תראה, אני בתוכנית בחרתי 4-6, אבל אז בפול החלטתי שאני מתחכם עם עצמי, ולקחתי, כן, בסוף לקחתי את מיאמי, בגלל ששכנעתי את עצמי שהצ'יפס לא נראים טוב, וזה התפוצץ לי בפנים, וכמובן שהחלפתי את הבחירה, במקום לקחת את יוסטון, כמו שאמרתי לך בשבוע שעבר, השתחלתי
לקחת את קליבלנד כמו כולם. מתי הם נראו טוב מיאמי? ב-70 נקודות שהם שמו לברונקוס בשבוע 5, כאילו באמת...
האמנתי שבמשחק כפור, הם ירוצו עם מוסטרד, והם יוכלו שעון, וישימו נקודות על הלוח, וישמרו את זה צמוד. לא האמנתי שהם ינצחו, אבל האמנתי שהם יחסו. עכשיו, התוצאה שהכי הפתיע אותי זה באמת גרינביי מגיעים לדלאס, ותקשיב. דלאס זה באמת, זה בושה. זה בושה. תכף אנחנו נדבר על מאמנים וכל מה שקורה פה, אבל דלאס, שנה אחרי שנה, הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים באמריקה, הקבוצה ששווה הכי הרבה כסף בעולם כולו, לפי דעתי מבחינת value של קבוצה,
כן.
עם ג'רי ג'ונס, בכל הענפים, בכל ספורט אפשרי, בערך באמריקה, ו... to lay an egg like this, בבית, לפגר, מה זה, 27-0? עוד לא סיימנו להתיישב מול המסך, אז זה הפתיע אותי. התוצאה שהכי לא הפתיע אותי, בסופו של דבר אני חושב שזה הניצחון של הבילס, על הסטילרס, את זה החלפתי ברגע האחרון גם, האמנתי שיש סטייטמנט גיים של הבילס, אני חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, כמו שהמשחק פתח וגם סטילרס צמצמו באיזשהו שלב לשבע, וחשבנו שאני ואתה הולכים לקחת את הפגיעה הזאת, אבל בסוף היה שם איזה בלון קאברג' מפגר של פיצטה. זה מה שקורה, שאתה יודע ש...
על שקיר, אתה כאילו
שהתפסס על שקיר. כן, אז אתה נשאר לראות משחקים רק בגלל הספרד ומה שאימרת, שזה מקסים בעיניי להיות דג'נרט גמבלר, והבילס לא הפתיע אותי.
שמה, אבל תקשיב. אם לא הפאמבל המטומטם של פיקנס ברבע הראשון, שהיה גם פאמבל מטומטם של פיירמוט, שבמזל הרגל שלו נגע בקר, שהקסדן, לא יודע, משהו עזוי, אז ניצלו שם עוד עיבוד, והיה להם פרסט אנד גול בתוך החמש, ומייסון רודולף זרק פיק לקייר אילם. אז אתה יודע, זה שמה לפחות 10 נקודות, שאתה היית יכול להוריד מהספרד בקלות. אני חושב שזה התוצאה לא משקפת כמה שהמשחק היה שקול, וכמה שהסטילרס, עם כל הבעיות שהיו להם, לא שלבילס חסרות פציעות, הם היו במשחק, מייסון רודולף הזיז את הכדור, הם רצו, והם המשיכו לרוץ גם פיגור 21, צריך לתת להם רספקט. אני רק רוצה להגיד משהו אחד על דלאס, שאני תוהה לגביו. אמרת... שהמועדון הכי ווליובול בעולם, אתה צריך לחשוב פה בעצם מה המטרות של מי שמנהל את העסק, ומי שמנהל את העסק זה ג'רי ג'ונס, הוא הבעלים, הוא הג'י-אם, הוא קובע את כל ההחלטות, הוא זה ששם מאמן בובה אחרי מאמן בובה, ומייק מקארתי הגיע לדלאס, לא כי הוא היה הבן אדם הכי מתאים, הוא היה הבן אדם עם האופי הכי נוח, שג'רי ג'ונס חיבד באופן אישי הכי הרבה, וזה מה שג'רי ג'ונס עושה בעמדת המאמן, זה מג'ימי ג'ונסון שהוא בעט שם בגלל שהוא דיבר יותר מדי בשנות ה-90, כשעוד היה להם קבוצה שהייתה קונטנדרית, הוא רוצה את האנשים שהוא אוהב, הוא מאוד אהב את ג'ייסון גרט, זה היה כמו, אומרים שהוא היה כמו בן, שהוא עדיין כמו בן בשבילו, מאוד אהב אותו, אז הוא השאיר אותו, לא יודע, 8-10 שנים, למרות שהוא לא הצליח to get over the hump, מה שנקרא, וג'רי ג'ונס רוצה להצליח בדרך שלו, הוא רוצה להיות הג'נרל מנג'ר, הוא רוצה לשבת בכיסא בראש השולחן בדראפט, בדראפט דיי, הוא רוצה את המאמן שיכול להתקשר אליו יום לפני המשחק ולהגיד לו, בוא ניתן לזה יותר סנאפים, בוא ניתן לו פחות סנאפים, והוא עוסק בשיווק, והוא אחלה שיווק, הוא מצליח למכור לכל כך הרבה אוהדים של הקאבויז, לא יודע, יש 100,000 מקומות ב-AT&T, 110,000 מקומות, כן. לעשות את המשחקים סולד אאוט, למרות שהקבוצה הזאת היא מבחינת הצלחה ב-NFC, קבוצה בטיר התחתון של ה-NFC, הם הליונס ווושינגטון, היחידים שב-195 לא הגיעו לגמר חטיבה אפילו, והוא כן. מצליח לייצר הרבה בעזרת התקשורת גם, ובעזרת זה שהוא מדבר כל הזמן, מלא 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 הייפ, ואין להם את זה, פשוט אין להם את זה.
אבל מה... מה התפרק השנה? וואן, על פניו היה להם את מייקה פרסונס בהגנה, היה להם את דאק בעונת קריירה, סידי להם בראינו, טוני פולארד, מקארתי, שמע, אולי,
אז מק... לא אתה יודע. אתה רוצה שנגיד את זה מקצועית? קודם כל מקצועית?
כן, כן, מקצועית, מה התפרק השנה בקאבויז?
משחק ריצה, לא היה להם כל השנה, טוני פולארד אכזבה בעיניי, חשבו שהוא יהיה RB1, mm-hmm. שזה לזכותו של דאק אני אומר, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, התקפה שלו לא הייתה מאוזנת. אז זה לגבי זה, מייק מקארתי, הוא מנהל משחק בין הגרועים בליגה בעיניי, עושה הרבה טעויות מטופשות, הקבוצה לא מאומנת טוב, היא עושה המון, המון פנדלטיז מטומטמים, היה זה אחד שבעיניי דוגמה מצוינת, גרין ביי רצו כזה נו הדל, והיה להם 13 שחקנים על המגרש בחצי הראשון, שהם עוד ניסו להישאר במשחק, הוא היה חייב לקחת טיימאוט מיותר, כדי שהוא לא יקבל שם 5 יארד, וזה היה נותן דאון ראשון. אז הקבוצה לא מאומנת טוב, ואני חושב שגם יש פה דברים מיסטיים, תשמע, גם הם בעצמם מנסים להתמודד עם זה עם מיסטיקה, הרי הם הכניסו את ג'ימי ג'ונסון להיכל תהילה שלהם השנה בדילי מאוד מאוד גדול, כי הם חשבו שיש פה איזושהי כללת ג'ימי ג'ונסון, וכאילו ככה אשכרה האוהדים שלהם מדברים, הם חושבים שהם לא מצליחים בגלל שג'ימי ג'ונסון יש כללה, בגלל שהם לא הכניסו אותו לרינג אוף אונר, אז זה משהו שהם עשו השנה, הם חשבו שזה ישבור את הכללה, אז הם כבר חושבים על זה במיסטיקה. ובסוף, אתה יודע, הקבוצה באופי שלה היא לא זה, הבעיות שלהם נגד הריצה, דיברנו על זה מראש, אירון ג'ונס גם במשחק הזה, כמו שהבטחנו, 118 יארד, כל פעם שהם לא צריכים מהלך.
שפורן, שפורן.
הם שיחקו, אין להם ליינבקרים, יש להם פציעות, יש להם קו הגנה שלא טוב נגד הריצה, שהמגן ריצה הכי טוב שלהם היה בחוץ, שיחקו עם 6 דיפנסיב בקס מתוך, כמעט בכל הסנאפים, ושיחקו מן קאברג' במקום, סליחה, זון קאברג' במקום מן קאברג' ששיחקו כל השנה, לדעתי בגלל שהם רצו שהדיפנסיב בקס יהיו פנים לג'ורדן לאב ויוכלו לעזור נגד הריצה, זה כל מיני דברים מקצועיים, ומעבר לזה יש את הלוזריות הנצחית, גם של הפרנצ'ייז, גם של הקבוצה, ומעל הכל, כאילו איך שג'רי ג'ונס מנהל את האופרציה הזאת, הוא בא למכור מוצר ולשווק מוצר, והוא לא בא לנצח סופרבול, זה מה שהוא עושה, ובגלל זה, ועוד מעט נדבר על מאמנים, כל השמות הגדולים האלה, בלצ'ק וג'ים הרבו וזה, סימן שאלה מאוד גדול מבחינתי, אם האנשים האלה ירצו להיכנס לתוך הקלחת הזאת.
כן, נתון שלא שמתי אליו לב, ולא דיברנו עליו בשבוע שעבר, כשעשינו פרומו למשחק הזה, שגרין ביי, כולל המשחק הזה, סליחה, 6 משחקים אחרונים באצטדיון הזה, הסתיימו בניצחון של הפקרס, מתוכם 5 נגד הקאובויז ועוד 1 בסופרבול, שזה נתון מטורף בעיניי, ולא דיברנו על זה,
ויש להם יותר מסתובבות בפלייאוף ב-AT&T מאשר לקאובויז.
כן, בפלייאוף.
כן,
בפלייאוף, כן. בואו נדבר קצת על ג'ורדן לאב, הקווטרבק הכי חם אולי בליגה, אנטרינג בפלייאוף.
הוא וסטראוט.
כן, אבל כן, כן.
הוא וברוק פרדי יש להם את ה, לדעתי את הפסר רייטינג הכי טוב מאז שבוע 10, ולדעתי בשמונה המשחקים האחרונים של הליג, של העונה הרגילה היה לו 18 טאצ'דאונים באינטרספשן אחד.
נכון.
הוא באמת, גם עליו דיברנו, שאני לא חשבתי שהוא ייתן כזאת הופעה, אבל דיברנו עליו שהוא נכנס במומנטום מאוד מאוד טוב, והוא עשה הכל ומעל ומעבר, ויש לו פליי קולר מצוין, מט לפלור, ואני חושב שזה מיסמץ' מטורף, מט לפלור על מייק מקארתי, שאתה מדבר כאילו מי מוביל את השואו בשני הצדדים של המגרש, גם הוא וגם סטראוד, הם לדעתי זה שני הופעות, בחינת פסר רייטינג הכי טובות של QBs אי פעם במשחק הראשון שלהם בפלי אוף. הם היו ממש קרובים לפסטר רייטינג מושלם, ג'ורדן, לאו היה לו איזה QBR 99.3, משהו פסיכי כאילו, באמת, משחק מדהים שלו, משחק כאילו פליי קולינג בכלל מדהים של לפלור, שחקנים היו פנויים כל הזמן, הוא סיים את החצי הראשון 16 מ-18 במסירות לשבעה רסיברים שונים, שזה מה שמעניין בפקרס, אתה לא יודע שם כל כך, זה אולי גם כן הייתה סיבה שהם שיחקו זון ולא מן, כי אתה לא יודע מי יהיה הגו-טו שלו, כאילו, בוא נגיד, הרסיבר המוביל שלו כל השנה זה היה ג'יידן ריד, והוא בכלל לא תפס כדור, כל המשחק. פתאום רומיו דובס תופס 150, פתאום מסגרי וטייטן תופס, לא יודע כמה תפיסות חשובות שם.
אז תראה, מדהים. עוד דבר שאני רוצה להגיד, מת לפלור, מן. ברט, he's really good. אני חושב שזה נפל בין הכיסאות, הסיפור של לפלור, אני חושב שהיה לו קווטרבק לוזר, ואני אגיד את זה, אירון רוג'רס, עם כל הכבוד לעונות הרגילות שלו, לא מעניין אותי בכלל, עם כל כך הרבה משחקי בית בלמבו, הוא פשוט הפסיד עונה אחרי עונה אחרי עונה, ולפלור, הדביקו את זה, רגע, הדביקו את זה ללפלור, ואני חושב שלפלור עשה שנה עונה מדהימה, הקבוצה לא נשברה כשהיא פתחה את העונה 3-6, אם אני לא טועה, הם הלכו והתקדמו והלכו וניצחו, ובסוף הגורל היה בידיהם במשחק האחרון, ובניגוד לשנה שעברה, שהם חירבו את זה נגד הליונס בבית, הם ניצחו את שיקגו בבית, הלכו לגרין ביי, הלכו לדלאס, ונתנו להם בראש, מה זה נתנו להם בראש? תקשיב, אנחנו התמוגגנו פה בתור סוני קאובויז. ועכשיו, שני הקווטרבקים, כמו שאמרת, עם ה-QBR רייטינג הכי חזק בליגה משבוע 10, הולכים להיפגש שבוע הבא ונדבר על זה בפרומו. אוקיי, בוא נתקדם רגע למשחק הכי הכי טוב שהיה בסיבוב הזה, דטרויט ליונס מנצחים, ניצחון ראשון בבית בפורד פילד מאז 1991, והאם יכול להיות שדן קמבל וג'רד גוף פותחים פה בעצם עידן חדש בליונס?
לפני שנגיד את זה, אתה יודע, יש פה נתון שאני ראיתי.
דבר איתי.
מה היה המחיר הממוצע של כרטיס למשחק הזה, מה שנקרא בסקנדרי מרקט, כל מיני סוכנים שמוכרים את הכרטיסים?
בדיטרויט?
כן.
תן לי להמר?
כן.
$2,000?
לא, קצת הרסת לי, כי הלכת יותר מדי גבוה. אני רק אגיד ככה, לא היה אף משחק אחר בסופר ווילד קארד, שהמחיר המינימלי בו היה 230, המחיר המינימלי לפי סוכן שנקרא טיקט איי-קיו היה 527, כלומר יותר מכפול, והממוצע היה $1,259. אוקיי? שתבין מה המשמעות למשחק הזה לדטרויט. אחר כך אני אגיד גם את המחירים למשחק הבא, שהם שוברים סעים של כל הזמנים לשבוע הזה, כאילו ברמה של כפול. אז היה שם כאילו סטאפ מטורף למשחק הזה. אגב, זה אחד מהמשחקים שפשוט לא הצלחתי לראות בלייב, אז קצת מתבאס על זה, כי זה היה משחק פוטבול הכי טוב, מבחינת...
אני ראיתי אותו עד הסוף, עד הסוף, עד 6 בבוקר.
תשמע, אני ראיתי את הסצנה בחדר הלבשה אחרי המשחק, שדן קמבל נותן את הכדור משחק לג'רד גוף, ואומר לו, בשבילנו אתה מספיק טוב, אז זה היה הסיפור, כאילו ג'רד גוף לקח את הרנדל סופרבול, נתן שם הופעה לא טובה כמו כל הקבוצה, אתה יודע, אתה יכול להגיד זה גם על שון מקווי, העיפו אותו, בעטו אותו, אמנם זה נתן להם סופרבול עם סטאפורד, אבל הוא הרגיש שזה פגע לו באגו ובצדק, והוא עשה מה שצריך, אתה יודע, שלושה דרייבים ראשונים, שלושה טאצ'דאונים, אגב, לדעתי, כל הסופר ווילד קארד וויקנד הזה, מי ששם את הניקוד הראשון גם ניצח, רק ההבדל הוא, שהרי זה אשכרה, הצליחו לחזור אחרי שלושה טאצ'דאונים ברצף, אז בקבוצה, לדעתי, הם והפקרס, הקבוצות הכי צעירות בליגה, אז שוב, דיברנו על מקווי ואיזה עבודה מסוימת.
נראה לי שהבראונס פתחו ב-7-0 והסידו, אבל אני לא סגור על זה.
אתה צודק, זה הקבוצה היחידה, אתה צודק.
כן.
אז צריך להגיד סחטן למקווי על הדבר הזה. הפסידו בנקודה, לדעתי, אם לא טעות שיפוט שערורייתית, היו שם איזה שלושה דגלים שהיו צריכים לזרק על פוקה, שהוסיף עוד סי. נכון. עם 80 יארד באוויר, היה צריך לסרק שמות דגל, ויש מצב שהם היו, אתה יודע, מריצים את השעון עד הסוף, ובועטים איזה פילד גול קל ולוקחים את המשחק הזה, אז משחק פוטבול פשוט מצוין.
נכון.
וזהו, והולך להיות עוד לילה של טירוף במישיגן עכשיו, שנדבר על זה מאוחר יותר.
כן, מישיגן גם לקחו את אליפות המכללות, עם ג'ים הרבו, אני רק אגיד לך דבר אחד על המשחק הזה, דטרויט היו כפסע, כפסע מלהפסיד את המשחק הזה. כפסע. whatever, אני גר באתונה, אני מתייבן, זה לא מעניין.
נכון, אתה לא. כן.
והייתי בטוח שהם יפסידו אותו בגלל הלוזריות, בתקשיב. אני באמת אומר לך, אני רואה פוטבול עוד מעט 30 שנה, ולא ראיתי מסירות יפהפיות יותר בחיים שלי, כמו המסירות סעד המדויקות של מתיו סטאפורד. תקשיב, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם הוא שחרר את המסירות, באמת, תקשיב, זה כל כך, אנשים לא מבינים מה זה פוטבול, מה זה הכדור האליפטי הזה, וכמה קשה לזרוק אותו בצורה שהקווטרבקים האלה זורקים אותו. ועוד דבר אני אגיד לך, this puka nakua bro is really good, he is really good, והפס אינטרפרנס הזה שלא נשרק, והיה שם עוד שריקה שלא נשרקה, תקשיב, הם כמעט הרגו את סטאפורד שם, זה שלא שרקו שם פרסונל, והוא גם, אני לפי דעתי הוא היה לו שם קונקשן, כי אני לא יודע איך הוא חזר למשחק, אני ראיתי את העיניים שלו מתגלגלות בחורים,
מה שעשו לטיילר היגבי שם, שקרה את
הרצועה, כן, 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 תקשיב, נורא והיום, טוב, בוא נסיים הסיבוב, אני באמת חושב ש, לא, בוא ניתן כמה מילים על יוסטון נגד קליבלנד, שוב הבלוף הזה התנפץ, ואני אמרתי, קליבלנד יפסידו שם, ויפסידו לסטראוד, כי סטראוד לוהט, ובסוף בחרתי בפול שלנו קליבלנד משתיים וחצי, אבל לא האמנתי שזה יהיה כזה בלוט מול ההגנה הטובה בליגה. הקצה הקטה, אורן.
הקצה הקטה, אני, מי שיודע או לא יודע, יש לי פודקאסט אחר גם שאני עושה, שאני, אפשר לומר, בוגד ביוסי, או שאני בוגד בו עם יוסי, זה יותר
לא אחי, כן, כל המרבה הרי זה משובח, זה לא בעיה.
אז עלתה שם טענה שזה על פלאקו, שזה רק שני פיק סיקסס, בעיניי,
אומייגאד,
בולשיט, הבן אדם הגיע לאמצע רבע שלישים, שישה אינקומפלישנס מאיזה 25 מסירות, ובכלל, היה לו מעל 300 יארד, אחוזי דיוק בשמיים, והוא שיחק משחק די טוב, היה לו אינטרספשן אחד לסטיבן אלסון, שפסרשר נתלה עליו, ולדעתי הוא ניסה להיפטר מהכדור או משהו, ופשוט היה לו שם חוסר מזל, אתה יודע, שאתה זורק שני פיק סיקסים, על שישה אינקומפלישנס, יש פה אלמנט של חוסר מזל. בסך הכל הוא שיחק משחק, הוא זרק את הכדור יפה, גם הכדורים שהוא זרק והגיעו למטרה, לא היו כדורים מסוכנים במיוחד. בסך הכל, הבראונס הם לא קבוצה שבנויה לשחק מפיגור כזה, ושההגנה שלהם, שבאמת נכנסה כהגנה הכי טובה בליגה הסטטיסטית כנראה, והתפרקה
של בצורה כזאת. אתה שוכח משהו אחד, זה לא היה סתם שתי פיק סיקס, זה היה אחד אחרי השני, פוזשן אחרי פוזשן. זה שובר מנטלית הקבוצה, אבל זה שובר מנטלית הקבוצה לגמרי.
לא, אני רק אומר שצריך לזכור שהם כבר היו בפיגור 10.
טוב, אל תיקח.
לא, אני לא כועס, אין לי סנטימנט לפלאקו, ראיתי את המשחק הזה מההתחלה עד הסוף, והוא בסך הכל שיחק יפה, וההגנה שלהם לא הופיעה. שוב אני חוזר על המספר, לדעתי סטראוד, יש לי את זה פה כתוב בנאוטס, ההגנה של קליבלנד נתנה במהלך העונה, כולל המשחקי חוץ שהם היו פחות טובים, וזה בערך 160 יארד בממוצע למשחק, סטראוד שם 236 יארדים ושלושה טאצ'דאונים באוויר במחצית אחת. זה לא שהוא מוחלט של ההגנה, וברגע שאתה שם...
הוא היה מדהים.
כן, וברגע שאתה שם קווטרבק במשחק חוץ, בפלייאוף, אגב זה היה משחק ווילד קארד ראשון שפלאקו הפסיד בקריירה, הוא היה 5-0 עד עכשיו. ברגע שאתה שם קווטרבק יריב בסיטואציה הזאת, שהוא חייב לנצח את המשחק עם היד שלו, ואתה לא יכול לרוץ ולהסתמך על הקו התקפה הזה ועל המשחק ריצה שלך, שזה היה ה-DNA של קליבלנד בסך הכל. אז הוא צריך לעשות כמה החלטות מסוכנות יותר ממה שהוא רוצה, וזה הדברים שקורים. אז זה מה שקרה גם.
טוב, מילה אחת על קנזס סיטי, אבל באמת ממש בקצרה, זמננו פה, אתה יודע, אנחנו רוצים לשמור על שעה.
כן, אני רוצה להגיד דבר אחד שהוא כאילו קצת היפסטרי, קצת זה, ההגנה של קנזס סיטי מדברים עליה הרבה, יש מצב שלא מדברים מספיק על השני קורנרים שלהם, יש להם שני קורנרים, אני חושב ששניהם שנה שנייה, טרנט מקדפי בטוח כן, לג'רי סניד אני גם חושב שנה שנייה, לג'רי סניד היה על טיירי קיל שסיים את המשחק עם 5 תפיסות ל-62 יארד וטאצ'דאון, אבל אפילו טיירי קיל הטריל את עצמו ושיתף איזה היילייט במשחק של הג'רי סניד, פשוט יש מה שנקרא ג'ם טקניק, שאתה כאילו נכנס ברסיבר על הליין אוף סקרימג' שזה מותר עד 5 יארד, ומשבש לו טראוט לפני שהוא מתחיל לצאת לדרך. אז היו שני איילטים כאלה שנהיו מאוד ויראליים, ואחד מהם טארי קיל שיתף ואמר, he jammed my ass to Cancun. כאילו, הוא נכנס בי ושלחתי לקנקון. שמע, לג'ריוס ניל זה שחקן ששיתק השנה את דוונטה אדאמס, שעכשיו הוציא יחסית מהמשחק את טארי קיל. 5-62 זה מספרים מאוד סולידיים, כאילו, לשחקן רגיל, אבל לטארי קיל השנה, עם השנה שהייתה לו, במשחק שבפיגור 20, והם רק צריכים להפגיז, זה אומר הרבה, הוא אחד הקורנר, לדעתי הוא כבר קורנר טופ 5 בליגה בקלות, והם שניהם ביחד הוא ומקדפי, צמד קורנרים אולי הכי טוב בליגה.
ג'וש אלן נגד הסטילרס, משחק ללא טעויות, 203 היה באוויר, 3 טאצ'דאונים, ריצה מדהימה לטאץ' שוב, בלון קוורג' מטורף של ההגנה של פיטסבורג, 74 יארד בטאצ'דאון.
52 זה היה, הכי ארוך בקריירה.
כן, 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 אבל 74 יארד זה סך הכל במשחק. כן,
הריצה הזאת הייתה 52, כן.
אני חולה על ג'וש אלן.
כן, שיחק משחק נקי, כשהוא לא מאבד כדורים, לדעתי יש להם מאזן מטורף, הם לא מפסידים משחקים כשהוא לא מאבד כדורים. כן, נתן משחק מעולה, המשחק ריצה עבד כמו שצריך, ההגנה שלהם, לא אהבתי עליה, אבל שמע, גם ראית תוך כדי המשחק, השחקנים שלהם פשוט נופלים כמו זבובים, אני לא יודע מה, הם כבר נכנסו למשחק עם כל כך הרבה פציעות, משהו שם באיך שהם מתאמנים, מה שהם אוכלים שם, אין לי מושג, הם פשוט נופלים כמו זבובים, הם פשוט, היה כזה פער גדול באיכות פה, שהם לא היו צריכים, שהם לא שילמו על זה כך הרבה, פלוס העיבודים המטופשים, של הסטילרס, נגיע אחר כך לכמה זה ישפיע עליהם.
באפלו, ניצחון שישי רצוף, מה שהם היו 6-6, ואחרי הפסד לאיגלס היה להם 5% סיכוי להיכנס לפלייאוף, והם ניצחו את כל המשחקים שלהם מאז, אחרי שהעיפו את מאמן ההתקפה, ודיברנו על זה שכבר מקדרמוט הולך הביתה כנראה, והם שני ניצחונות מהסופרבול.
תראה איזה מטורף זה, תסתכל, זה היה שני משחקים לדעתי back to back, הביל זה הפסד שלהם לאיגלס, והניצחון שלהם על הצ'יפס היה שבוע אחר כך בחוץ, שהם התחילו רצף של משחקים קשים, שאמרו כן. אין מצב שהם ינצחו, אז הביל זה הפסידו בכאב לב גדול לאיגלס, הם היו 6-6, האיגלס היו 10-1, ופשוט שתי העונות הלכו לכיוון הפוך לגמרי, כאילו הפוך מה שאתה מצפה, זה היה צריך להיות השיגור של האיגלס יותר גבוה, וההתלסקות של הבילס, ושתי העונות האלה הלכו הפוך, וזה מאוד דומה גם שהם החליפו את המתאם התקפה שלהם, את דורסי, ופתאום ההתקפה נהייתה הרבה יותר מאוזנת, הם התחילו לרוץ הרבה יותר, ג'יימס קוק עושה
אחלה עבודה. נכון.
והאיגל זעיפו את המתאם הגנה, וכולם אומרים, בגלל זה הם קשקוש בעיניי, קשקוש, ההגנה שלהם נראתה פח השפע, כבר מהמשחק הזה, ונגד הניינרס, ונגד הקאובויז, פשוט לא הצליחו לעצור כלום, פשוט אחרי זה, הסיסטם התפרק לגמרי, וכשזה קרה נגד אריזונה, אז אמרו כאילו זה יותר גרוע, אבל כבר אז היה לך רצף של איזה 8-9 דרייבים, שהם פשוט קיבלו טאצ'דאון, 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 לא, הפנטרים לא ראו מגרש כאילו איזה 3 שבועות שם, אז זה מטורף.
בוא נסיים באמת, בסגמנט הזה בוא נסיים, הפסדתם לטמפה ביי 32-9, לבייקר מייפילד, ואתה חזית את זה, אתה אמרת מתחילת הפודקאסט מהפרק פיילוט שהאיגלס נראים גרוע מאוד ואתם לא הולכים לשום מקום, אני אמרת לך, חכה, תגיעו לפלייאוף, שנה שעברה הייתם בסופר, אמרת לי, לא, 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 זה לא קורה, ואיך אומר, אשר יגור אתה בא לך, מה קרה לאיגלס, מה זה 10-1? וכמובן במשחק הפתטי הזה ששיחקתם בטמפה ביי. יש לך 2 דקות על השעון.
לדעתי זה הרבה יותר מדברים מקצועיים, זה פשוט קריסה מנטלית מהראש, מהמאמן הראשי, דרך הלידרשיפ של השחקנים, אתה יודע, הם התחילו לפקפק בעצמם ברגע שהם קיבלו בראש מהניינרס, ומשום המסיבות כאלה ואחרות לא היה שם מישהו שיערים אותם. כנראה שזה גם הרבה מטעמים שהם פחות האמינו בהם, אז אתה יודע, לא היה במי להאחז, גם מטעם התקפה וגם מאמן הגנה, שזה כן מתחבר לזה שהם החליפו את המתאם הגנה, אז אתה יודע, הם קצת קיבלו אישור לזה שאין להם על מי לסמוך, אז זה כאילו מבחינת מאחורי הקלעים, ברמה המקצועית, אתה יודע, בעיית אימון הייתה מתחילת השנה, התוכנית משחק בהתקפה הייתה ונילה לגמרי, אבל פשוט היה לך ככה...
הייתם 10-1! 10-1!
היה לך המון כישרון על המגרש, וזה כנראה צליח להסתיר את זה. אני באמת, אין לי הסבר, אני אומר מה התיאוריה שלי, אני מניח שעוד יצאו דברים באוף סיזן. אבל סתם אני אגיד לך דוגמה, סבבה? אני אחרוק טיפה מהזמן, כי אני חושב שזה קריטי. דיברנו על זה שטמפה ביי אוהבים לעשות בליצים, נכון? ושהאיגלס לא יודעים להתמודד עם זה. דיברנו על זה, נכון? שים לב לנתון הזה. טמפה ביי עשו בליץ במשחק הזה 69% מהסנאפים. זה מטורף, כן? ב-37% מהמקרים, אף אחד לא חסם את השחקן שעשה בליץ. אוקיי? וזה אמור להיות קו התקפה, ומאמן קו התקפה הכי טובים בליגה, שיודעים איך להתמודד. הם לא הצליחו עד עכשיו ללמוד, למרות שזו הייתה בעיה כל השנה, איך לעשות את הבליץ פיקאפ. אז היה לך כמות פרשר מטורפת, גם כשהבליצר לא הגיע, אז הגיע עליו לחץ תוך סדר גול, בממוצע סדר גול של בין 2-2.5 שניות, ואתה מסתכל אחרי זה, יש מהלך שכל הפרשנים הראו כדי להראות כמה התוכנית משחק שלהם דפוקה, וכמה הם לא התאימו את עצמם לבליץ, דאון שלישי ושתיים על ה-35-40 משהו כזה, הרץ עומד ב-empty formation, אוקיי? Empty formation זה אומר שאין לך running back, זה 3-2, כן, זה לא 3-8, אתה אומר להם, אני הולך למסור, למה אתה עושה את זה? אין לי מושג. אין אף ראוט, שום סלנט, שום דבר באמצע המגרש, אמצע המגרש ריק, יש לך 4 verticals, 4 receivers עם 2 בכל צד, רצים לכיוון הסיידליין, אין לך כלום באמצע, אין לו למי למסור, אז הוא מנסה לעשות את זה מסירה כמעט בלתי אפשרית, אתה עושה פאנט, כאילו, אני באמת, לא מצליח להבין מה קורה שם, כאילו מצד אחד, כל אוהד ממוצע מצייץ את זה בטוויטר, זה לא שאני איזה גאון טקטי, או מבין את המשחק לדקויות האלה, אבל אתה רואה את זה, ואנשים מצייצים על זה כל הזמן, והם לא עושים שום התאמות לאורך העונה, וזה פשוט, הגנות עשו את הדבר הכי צפוי והכי ברור, בליץ, 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 והם לא עשו שום דבר להתמודד עם זה, היה מהלך אחד גדול, של, שכאילו, הרי היה 16-9 במחצית, כן? אז היה ביג פלי אחד לדבונטה סמית, שאחר כך היה טאצ'דאון והטושפו שלו עבד כמה סמלי, אבל לפני זה היה סלנט אחד לדבונטה סמית שהלך לזה 35 יארד מול הבליץ. למה אתם לא עושים את זה יותר? זה מה שעושים מול בליץ, עושים סלנדים כדי שיהיה לך מה שנקרא hot route, שאתה יכול למסור, שאתה מגיע לך בליצר תוך יותר, מהר מדי, שיהיה לך ישר למי למסור, ואתה יודע מראש איפה הבן אדם הזה הולך להיות. למה הם לא עושים את זה יותר? כאילו, אני, וגם למה הם לא רצו יותר? דיברנו על מה שהיה בשבוע 3, הם רצו 200 יארד. הם לא ניסו לרוץ, הם רצו שני מהלכים ראשונים, ואחרי זה הם לא, עוד שתי ריצות, כל החצי הראשון. תשמע, זה הזיה, אני באמת, אין לי הסברים.
עונה מאכזבת.
אלה נתונים. למה זה קרה? למה הקו התקפה לא הצליח לחסום לריצה? למה הם לא ניסו לרוץ מספיק? למה הם לא התמודדו? הם בליץ יותר טוב? לא יודע, זה, אתה יודע, זה המאמנים שיושבים בחדרי אימון, וזה השחקנים שיושבים, על מה הם מתאמנים כל השבוע, אני לא יודע, אבל זה מה שהם יצטרכו לתת לי.
אוקיי, אז בוא נסיים את זה, כי אתה טעון, אתה מה שנקרא טעון, אבל I'm telling you bro, I'm telling you bro, I'm telling you bro, Nick Sirianni is on the hot seat, I'm telling you bro, בוא נסיים, תן לי קבוצה אחת ממנצחות הסיבוב הראשון, שיכולה לנצח את הסופרבול, לנצח, לא להגיע, לנצח. שם, תן לי שם ונעבור עליו, ואני אבחר גם. תגיד בפלו, נו, כדי שאני לא אגיד בפלו.
לא, אני אגיד בפלו, כי הצ'יפס זה קל מדי, מה זה, הצ'יפס יכול לנצח את הסופרבול, הביז יכול לנצח את הסופרבול, הבקס לא יכולים לנצח את הסופרבול, הליינס אני לא מאמין, הפאקרס אני לא מאמין, והטקסנס אני לא מאמין, פשוט כזה מוקדם מדי, אבל...
כן.
זה הצ'יפס והבילס, ואם אני צריך, וכאילו הם התמודדו, נגיע לזה לפריוויו, אני צריך לבחור את המשחק הזה, שאני, עכשיו שאנחנו מדברים, אני לא יודע אם אני הולך לבחור, אבל זה אחת משתיים צריך להיות.
אוקיי, אני איתך, אני חושב שזה אחת מקבוצות ה-FC, לא מקבוצות ה-MC, עם כל הכבוד לג'ורדן לאב, ואני מת לראות את הפקרס בסופרבול.
אני רוצה פקרס טקסנס בסופרבול, זה מה שאני
יכול... ברור, תן לי ג'ורדן לאב נגד סטראוד, תענוג, אבל לא, אני רוצה שהבילס, שכמובן הפכתי להיות אוהד שלהם שנה שעברה אחרי 30 שנה של אכזבות מהניו יורק פוטבול ג'טס, החלטתי שנמאס לי, וזהו. אוקיי, אז אם דיברנו על ניק סיריאני, די ברור שכנראה מייק מקארתי הולך הביתה בדלאס, ניק סיריאני... יש דיבור לא ברור, קשה לי לראות איך מאמן שבשנה אחת מוביל לכם לסופרבול, ועדיין מגיע לפלייאוף בסדר, סבבה, ילך הביתה, עוד שני שמות שאני שם פה,
הוא שלוש כן, שנים, עוד... כל השלוש שנים שלו מגיע... בפלייאוף, כן.
נכון, וכולל הופעת סופרבול, עם הפסד שערורייתי של שיפוט, דיברנו על זה, לא ניכנס לזה עכשיו, מייק טומלין בפיטסבורג, ומייק מקדניאל במיאמי, שלפי דעתי, איפה, אבל, מי מהם לפי דעתך הולך, מי נשאר, ממש בקצרה, ונעבור לאיפה ג'ים ארבו, מייק ורבל וביל בלצ'יק יאמנו בשנה הבאה.
סיריאני לדעתי צריך ללכת, כי אני חושב שצריך שינוי של התרבות, מה שנקרא, בחדר okay. הראש של האיגלס, כאילו זה היה קריסה לא סבירה, וזה קודם כל למאמן. גם אם מטעמים הם פח השפעה, זה בחירה שלו, והוא צריך לחיות ולמות עם זה. אם הוא יקבל עוד צ'אנס, זה באמת עונה אחת עם שני מטעמים חדשים, שהוא שם את השם שלו ואת המוניטין שלו עליהם, וזהו. אבל גם אם הוא לא יקבל את זה, אני אחיה עם זה בשלום. מי אמרנו? מייק מקארתי.
מקארתי.
צריך ללכת, אבל זה שהוא לא פותר עד עכשיו, כאילו זה קצת גורם
לחשוב. לא, הוא יפותר, הוא יפותר.
כן, למה הוא לא פותר עד עכשיו? זאת השאלה.
כי הג'ונסים לוקחים את הזמן שלהם, הם בקריבים, הם עושים חיים, דוגמניות וקוק כנראה, אז הם יחכו, הם יחזרו.
כן,
מייק טומלין?
טומלין, שמע, זה פעם ראשונה שהוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה, לא היה דבר כזה אף פעם.
אני מזכיר שפיטסבורג מחזיקים מאמנים שנים על שנים על שנים על שנים.
כן, זה שהם פיתרו את מט קנדה באמצע עונה זה מאוד חריג, הם לא מפתרים מאמנים, מטעמים באמצע עונה ומחזיקים מאמנים, היה להם כל התולדות הפרנצ'ייז זה 4-5 מאמנים, זה משהו מטורף, נכון? זה בערך המספר. אני, מייק טומלין, זה כאילו, זה לא... זה מאמן כאילו ברמה הכי גבוהה שיש, אתה שומע איך שחקנים מדברים עליו ואיך מכבדים אותו, זה לא משהו מובן מאליו.
אבל הוא כל הזמן על 50%, מה זה מעניין, תגיד לי, 50%, 50%, 50%, יופי.
מה זה, תשמע, הוא עכשיו איבד את ביג בן, בסדר? כשהיה להם את ביג בן, הם תמיד היו רלוונטיים. יש תקופת מעבר, שאתה צריך למצוא את עצמך אחר כך, הוא קיבל החלטות לא טובות, לדור, כאילו לדור של אחרי כביכול פיקט, לא נראה זה, כל מיני טריידים על טרוביסקי, וכאילו מייסון רודולף זה אשכרה הקווטרבק הכי טוב שהיה להם בעידן פוסט ביג בן, אני חושב שההגנה שלהם בסך הכל נראתה טוב, לדעתי הופעה מאוד מכובדת שלהם, אני לא הייתי מפטר אותו.
אגב, אתה יודע כמה מנעמים היו להם מ-1969?
זה מה שאמרתי, 4 או 3, לא?
3, צ'אק נול, שלקח 4 סופרבולים עם טרי ברדשו, ביל קאר שלקח סופרבול 1, וטומלין שלקח סופרבול 1, מאמן אותה מ-2007, כמו שאמרנו, הוא לעולם לא סיים עונה עם מאזן סודי, אבל זה לא מספיק.
זה כמו קרוליינה
בעונה
פחות.
כן, אבל אני חשבתי על זה, בעונה אחת, 3 מאמנים, או הריינרס.
כבר 3 שנים ברצף ככה. ואחרון, מייק מקדניאל, תשמע, הוא כאילו סיפור מאוד יפה, לא יודע מה, הוא היה נער מים בברונקוז, שהפך להיות זה, והוא טיפוס כזה, והוא מאוד קריזמטי, והוא עושה הרבה פלאש על המגרש, כל הפריסנאפ מושן וכל הדברים האלה, וזה נראה מאוד יפה. אבל התכלס, מה התכלס? כמו שאמרנו...
נכון, מה התכלס?
לא ניצחו... הם לא ניצחו משחק פלייאוף מאז שנת 2000, זה הרצף הכי ארוך כרגע בליגה, בגלל שדטרויט שברו את הרצף שלהם. מה התכלס? איזה סיגנצ'ר ווין נתת השנה? דאלאס שגירת, גם דאלאס
לא כל כך סיגנצ'ר ווין. 70-20 על דנבר, 70-20 על דנבר.
כן, זה כאילו, הגעת לשיא הזה, יופי, אבל לא ניצחת שום קבוצה עם מאזן חיובי לדעתי השנה, בעונה רגילה חוץ מדאלאס, שגם יהיה לו את הבעיות האלה. היית נו-שוא בפלי-אוף נגד קבוצה של הצ'יפס שהגיעה, שצלעה לתוך הפלי-אוף. לא יודע, אני לא חושב שיפטרו אותו, וכבר הביאו מחויבות לטועה, כבר הג'נרל מנג'ר שלהם אמר שהם בונים עליו לטווח ארוך, אז אני לא חושב שהם יפטרו אותו, אני חושב שהוא צריך, הכיסא שלו צריך להיות פושר לכל הפחות.
אני חושב שהם לא הולכים לשום מקום עם טועה, ואני חושב שמיאמי ימשיכו לחפש את הניצחונות פלייאוף שלהם, אני לא רואה שם שינוי מערכתי, ותשמע, זה ארגון ש...
שץ יותר טובים, שנה הבאה יהיה ג'סקה כן. יותר טובים, והבילז ימשיכו להיות טובים, והפייטריות...
כל ההיסטוריה שלהם.
כן, ופייטריות...
כל ההיסטוריה יהיה... שלהם.
כן, והפייטריות יהיה להם כנראה קווטרבק בטופ 2 בדראפט, ומאמן אחר, הם בטח יביאו איזה ילד, איזה, לא יודע, את בן ג'ונסון מהליונס, את המתאים התקפה של הטקסאנס, או משהו כזה, יביאו איזה ילד עם התקפה פלשי, כמו מייק מקדניאל כזה, ויהיה להם הרבה יותר קשה ממה ש... כאילו, השנה הזה היה פתוח בשבילם. הבילס נחנקו בחצי הראשון של העונה, אירון רוג'רס נפצע ברבע הראשון של העונה, הפייטריוטס היו פח אשפה, והם לא הצליחו, הם לא הצליחו לתסיד השני, והם היו, כאילו, פשוט נחנקו.
טוב, אז איפה ג'ים הרבו, מייק דרבל וביל בלצ'ק יעבדו בשנה הבאה, ואני כבר אגיד לך שאטלנטה פלקונס מיירו להודיע שהם כבר יעיינו את אד בלצ'ק ואת ג'ים הרבו.
איזה מין דבר מביך זה שקבוצה בפרופיל טוויטר הרשמי שלהם מפרסמת, סיימנו רעיון עם ביל בלצ'ק?
בושה, בושה.
מוזר הדבר הזה, כאילו, הם לא היחידים שעושים את זה, אבל זה מוזר קצת. וראיתי אנשים שצוחקים כאילו, אם לא ראיינתם אותו, הוא ראיין אתכם.
בוא נגיד
שהוא מחפש...
האיגלס, כן?
האיגלס אני מבין, ביט רייטר שלהם לא מאוד אמין, אסקין שלורי לא אוהב אותו, אבל נשים את זה רגע בצד כל הרכילויות האלה. מה שאומרים זה שבלצ'ק רוצה קבוצה מוכשרת ואנדר אצ'יברית. אז באמת שתי הראשונות שכבר דיברנו עליהן בפרק הקודם, שעולות בראש, זה השארג'רס והפלקונס, גם סיאטל זה אופציה, לא חסר שם כישרון. באטלנטה עם קווטרבק, בסיאטל יש קווטרבק, הוא לא אילית כמובן, אבל יש אחלה כאילו סקיל פוזישנס והרבה כישרון בהגנה, שהוא בטח ישמח להשתמש בו. מה הפיט הכי טוב? מה אנחנו מדברים כאילו, גם על המתנדנדים או רק מה שפנוי כרגע?
לא, גם מתנדנדים. אבל אני, עזוב, אני אחסוך לך, אני אגיד לך את הבחירה, מי הולך לאיפה, ואחרי זה אנחנו נעשה את זה. ג'ים הרבו. אוהב קליפורניה, אימן בניינרס, הוא הולך לצ'ארג'רס.
הוא התראיין
שם? הולך איפה ש... הוא הולך לצ'ארג'רס, ומרק מי וורד, זה מה שהולך לקרות. ג'ים הרבו, מן. ג'ים הרבו, ברו. He loved קליפורניה, he loved the sun. הוא היה שנים במישיגן, תפע למוות, הוא רוצה לחזור לשמש. מייק ברבל יאמן בסיאטל לדעתי, ובלצ'ק, בגלל שג'רי ג'ונס רוצה להראות אפיו גדול מאוד לקראפט, הוא ייקח אותו לדלאס. כמו שפרסלס אחרי הפץ הלך לדלאס, בליצ'ק יעבור מהפץ לדלאס, וזה הבחירות שלי. דבר אתה, תן לי את זה, ובוא נעבור לדיוויז'נל.
משהו צריך להישבר, מה שנקרא, בתרגום מאוד חופשי, כדי שבליצ'ק יגיע לדלאס. כי בליצ'ק ירצה להיות גם ג'נרל מנג'ר. ובליצ'ק זה לא המאמן בובה. גם אם הוא יוותר איכשהו להיות הג'נרל מנג'ר, הוא לא מאמן בובה שג'רי ג'ונס, נתתי את כל המונולוג קודם, ג'רי ג'ונס לא מביא מאמנים חזקים, ובלצ'ק...
ביל פרסלס? ביל פרסלס? סליחה? לא מאמן חזק? ביל פרסלס אתונה? מה זאת אומרת מה קרה איתו? אם אין 3 שנים, היה קצת אנדר אצ'יבר, הביא את דרו בלדסו בימיו האחרונים, גילה את טוני רומו, ופשוט היה זקן מדי כדי להמשיך. זה מה שקרה איתו.
מי הוא הביא אחר כך?
מי הביא אחר כך? את ג'ייסון גארט.
למה הוא סילק את ג'ימי ג'ונסון?
לא, ג'ימי ג'ונסון זה סיפור אחר. לא, זה סיפור אחר. ג'ימי ג'ונסון זה סיפור של תם להיכנס. אז דיברנו על זה, הוא הביא את גארט והוא הביא את מקארתי. בסדר?
בסדר, זה אחרי פרסל. אוקיי.
לא, היה לו גם את וייד פיליפס, היה לו את וייד פיליפס בדרך. דב קמפו, צ'ן גיילי.
גם וייד פיליפס זה לא איזה... זה לא בליצ'ק, בליצ'ק הוא אנטיטזה לשני מאמנים האחרונים שהיו בקאבויז, כמה זה, 12-13 שנים האחרונות. גם אם הוא יותר להיות ג'נרל מנג'ר, הוא לא יאכל את השיט של ג'רי, וג'רי לא יאכל לזרוק לו כל מיני רמיזות בתוכנית רדיו שלו, וברעיונות לפני ואחרי המשחק.
יאכל.
לא רואה איך זה עובד.
יאכל וילך, יאכל וילך, אתה תראה. אבל אוקיי, אז תגיד לי אתה, איפה הרבו, ורבל ובליצ'ק יאמנו?
אולי יהיה מוכן בגלל שזה סיפור כל כך טוב, שאולי ימכור הרבה כרטיסים. הוא
רוצה לשבור את השיא.
רק איזה שיווקית עובד. זה כאילו, זה הסיבה היחידה שאני מאמין שאולי ילך עליו.
אבל בלצ'ק רוצה לשבור את השיא, הוא רוצה ללכת לקבוצה שניצחה 12 משחקים, 3 עונות רצוף, והוא רוצה להגיע לשיא, וזה מה שהוא יעשה, הוא הולך לקבוצה מוכנה.
זה טיעון טוב, זה טיעון טוב.
כן.
מה נקסט, אתה רוצה שאני אגיד?
ורבל, הרבו וברבל, כן.
ורבל לסי-אוקס, יש בזה היגיון, קבוצה שבנויה דומה לטנסי, מהבחינה הזאת שאתה יודע, זה כאילו ריים פרסט כזה, זה גם היה פילוסופיה של פיט קרול, וכאילו הגנה מאוד אתלטית וקשוחה, ויש פה איזושהי התאמה מבחינת, אתה יודע, זה לא יהיה סטרץ' יותר מדי גדול, הוא יעשה את השינויים שלו, אבל יש לו שם את החומר שחקנים, ואיזושהי פילוסופיה שהיא כבר סוג של חלקים ממנה כבר קיימים שם, אז יש בזה היגיון. אם אתה שואל אותי מכל מי שפנוי כרגע באיגלס, אם סיריאני הולך, אני מאוד אשמח לראות את ורבל, זה בן אדם שיוצא, יודע ועשה את זה בטנסי, הוא הוציא באמת את המקסימום מהחומר שחקנים שהיה לו. כאילו זה, יש לו את זה, כאילו, יש לו את החותם הזה, שזה בנאדם שיודע למקסם את, את, את הכישרון שיש לו, וההפך ממה שעשו השנה בפילדלפיה. ארבע לצ'ארג'רס, כן, זה הגיוני, זה גם לדעתי הרעיון הראשון שלו, ומה שהם צריכים שם זה, זה באמת מישהו שידע לבנות את הקבוצה נכון, ואני חושב שראיתי את הציטוט של אח שלו מהימים האחרונים, עליו שהוא הבונה, הטים בילדר הכי טוב שהוא, שהוא מכיר ושהוא ראה, mm-hmm. שהוא חושב שקיים בפוטבול, ויש מצב שזה נכון, הוא הצליח, הוא הצליח גם בבוגרים וגם במכללות, שזה אפילו יותר קשה לבנות את הקבוצה, כי אתה די מתחיל מאפס כל שנתיים שלוש, אז כן, זה חיבור שעושה שכל, וזה חיבור שיכול לעשות טוב להרברט, אני באמת, השנה הבאה מבחינתי זה הצ'אנס האחרון שנותן להרברט, אם מאמן, בטח אם זה יהיה מישהו בסדר גודל של ג'ים הרבו, אם שם הוא קורס עוד פעם ולא מגיע לפלייאוף, מה שזה לא יהיה, זה באמת כבר יהיה הקש האחרון.
אני מצטער שאין לנו באזר בתוכנית, כי אתה באמת, אתה יודע כל כך טוב וכל כך הרבה, הבעיה שהזמן שלנו, אתה יודע, הולך ומתקצר,
אבל אתה, מה זה,
הבטריות של...
אתה יש כזה לימיט מדומיין של שעה, כאילו, אפשר לחרוג.
אני לא רוצה לשעמם את המאזינים שלנו, אתה יודע, מה זה לשעמם? אני רוצה לשמור אותם מעודכנים.
אפשר לקפוץ 10-15 שניות קדימה, מאוד בקלות.
צודק. יאללה, דיוויז'נל ראונד. שבת, ב-11:30 בלילה, שון ישראל, ערב, whatever, בולטימור רייבנס, מארחים את היוסטון טקסנס, ואני אשאל אותך, כשבולטימור, הספרד הוא מינוס 9, ואנחנו כמובן נבחר נגד הליין, נגד הספרד, וכמובן, כמו בשבוע שעבר, אבל אני אוסיף לך עכשיו פיקנטריה קטנה, האם אתה מאמין ב-MVP של העונה, למר ג'קסון, שצ'וקט בפלייאוף כבר שלוש פעמים, יש לו מאזן של 1-3 בפלייאוף, האם אתה מאמין בלמר ג'קסון במשחק הזה?
מה, זה לא רק 1-3, תסתכל על המשחקים שלו, משחק ראשון, בעונת רוקי שלו, סיים את המשחק עם 14-29, 48% completion percentage, interception 194 יד בסך הכל, משחק שני גם, 52.5, היה לו מספרים יפים של יארדג', 365, טאצ'דאון אחד, שני אינטרספשנס, משחק האחרון ב-2020 היה, כן, 340 יארד, אחוזי השלמה יפים, 65 כמעט, בלי טאצ'דאונים ושני אינטרספשנס. כלומר, אף אחד מהמשחקים הוא לא לגמרי שואוד אאוט, וזה האחרון הניצחון היחיד שלו, אני לא זוכר נגיד מי זה היה. אם אני מאמין בו, אני חושב, כן. אני מאמין בו, אני, הרייבנס גם, אתה יודע, זה הבחירה שלי הייתה בברקט שעשיתי בפודקאסט השני לקחת הסופרבול, כי אני חושב ש יש לו סיסטם אחר, שהוא לא צריך, זה קצת דומה למה שעשו עם ג'וש שלן עכשיו בבאפלו, אתה יודע שסוף סוף יש לו משחק ריצה, אז הוא יכול, אתה יודע, הוא לא חייב לעשות ניסים ול-to force it, אז זה מאוד דומה מה שיש לו בבולטימור, בנוס ובמערכת מאוד טובה, יש לו אחלה הגנה שיכולה לבד לנצח את המשחק, במקרה הצורך, ושמה אותו, אתה יודע, נותנת לו short field, מנצרת אינטרספשנים ודברים כאלה, יש לו סקיל פליירס הכי טובים שהיו לו בחיים, זי פלאורס הרסיבר הכי טוב שהיה לו בחיים, יש לו אחלה קו התקפה, יהיה עליו הרבה פחות לחץ, זה כבר מספיק זמן בליגה, יש לו, אתה יודע, יש לו את היתרון ביתיות, אני מאמין שיש לו את כל התנאים מסביב, וזה באמת יהיה, אתה יודע, תנאי מעבדה הכי טובים כדי לבדוק אם הוא לא צ'וקר, כמו שהם מנסים לבנות פה איזשהו נרטיב, ואתה בשאלה הזדונית שלך רמסת, אין לי
מעבדה
לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אני...
אתה יודע מה היה המעבדה בקור המקפיא של בולטימור ביום שבת?
תראה, המשחק ריצה של בולטימור, זה, דיברנו על זה, שני הרנינג בק שפתח את העונה, הרנינג בק אחד דובינס, גמר את העונה כבר, אגב, בשבוע אחד נגד הטקסנס, שניצחו 25-9, אז הוא גמר את העונה כבר. ואז מיטשל גם כן גמר את העונה. אבל השילוב הזה של ג'סטיס היל ו... ואדוארד עושה את העבודה, בטח בסיטואציה של שורט יארדג' והקו התקפה שלהם, ולמר כמובן, שהוא הפליימייקר, כאילו מעמדת הקורטרבק מספר אחת בליגה, יש להם את הקבוצה, כאילו את הסקיל פליירס כדי לעשות את זה.
שבוע שעבר, כן. אמרתי לך, אמרתי זה לא נכון, אבל היו שלושה משחקים בחוץ ושלושה משחקים בדום, אמרתי כן. שלושה משחקים בחוץ, שלושה משחקים בבית, ולא תיקנת, כן, לא כן, נורא. כן. הפעם, גם הפעם, יש לנו שלושה משחקים בחוץ, ורק משחק אחד בדום. יוסטון הולכים להגיע למגרש, הולך להיות כפו 0 מעלות בבולטימור. איך הם מנצחים את המשחק הזה?
זהו, זה בדיוק, הקדמת אותי, הקור זה בעיה שלהם, הם רגיל משחק בדום, זה הולך להיות המשחק הכי קר ששחקו בו בפארק.
נכון, נכון.
הרבה יותר משהו, והם אין להם משחק ריצה, כאילו, הם גם לא כל כך צריכים את זה בנגד קליבלנד, כאילו, יש להם שם את דווין סינגלטרי, אחלה סיפור יפה, ודמיון פירס שיראה, כאילו, הייתה לו נפילת מדרגה שנה משמעותית, אחרונת רוקי טובה. איך הם מנצחים? הם יצטרכו למצוא איזשהו משחק ריצה, הם יצטרכו לגרום ללמוד.
תשובה לא נכונה. יש רק תשובה אחת איך הם מנצחים. כי זו תשובה, יש רק תשובה אחת איך יוסטון טקסן מנצחים את המשחק הזה. קוראים לה סי-ג'יי סטראוד. זהו, לא צריך להגיד יותר מזה. כל הסיפורים לפני המשחק נגד קליבלנד, נגד ההגנה הכי טובה בליגה, בליז, אחי, היו שם שחקנים שאין לך מושג איך קוראים להם, שמצאו את עצמם עם הכדור בתוך האנד זון.
אבל יוסי, עם כל הכבוד.
כן.
הנתון שהבאתי לך לפני הבראונס היה, היעילות שלו כמוסר, כשיש עליו לחץ כן. וכשאין עליו, שהיא צונחת בדרך 95 פסר רייטינג ל-50 ומשהו. וכל המשחק היה QB היט אחד עליו, עם מיילס גארט וכל זה. זאת אומרת שהקו התקפה שלהם עשה עבודה מטורפת. אז... יש פה עוד, אתה יודע, פוטבול זה לא סתם אנחנו מדברים על זה כשחמט אנושי, יש לך כל כך הרבה חתיכות שלחלקן אתה לא שם לב כדי ששחקן יהיה מסוגל לתת כזאת הופעה. אז כן, הקו התקפה שלהם צריך להחזיק מול, לדעתי, קו הגנה שיצר הכי הרבה סקים השנה. וזה לא רק הקו הגנה שם, הם מביאים מלא בליצים, מלא סקים כאילו.
Really good, bro.
כן, קייל המילטון.
Really good, bro.
כל מיני שחקנים מהסקנדרי, כן. הם יצטרכו להתמודד, זה אתגר לא פשוט, והם יצטרכו לעשות בליץ פיקאפים.
סבבה.
כן, בסוף, אני לא אבוא ואגיד לך עכשיו, זה בידיים של דווין סינגלטרי, אני לא הולך להגיד את זה, ברור שזה סטראוד, אבל הם צריכים לבוא עם גיימפלן, איך להתמודד עם הבליצים, איך כן, שיהיה להם איזון מספיק טוב, שהמשחק ריצה בכלל יהיה פקטור, שהם יכולים לעשות פליי אקשן, שהם יכולים לתת לו קצת יותר זמן. כן, צריכים למצוא לזה פתרונות.
ודיברת על מאמנים, דמיקה ריינס, וואו. He's really good, bro. He's really good, bro. I'm telling you. אוקיי, מה הפיק שלך למשחק הזה? Ravens מינוס 9. אצלנו בפול זה יהיה 9.5, כי אנחנו לא הולכים עם משחקים שיכולים.
אני לא, אני, כמו שאמרתי, גם שיניתי את זה בבחירות שלי בפול, כי אני תמיד מחכה לראות הפציעות וכל הדברים האלה, זה דברים משמעותיים. אז בהקדמה של התשובה שלי, הרייבנס לא שיחקו עם הפותחים איזה 3 שבועות, כן? הטקסנס יהיו חייבים לנצל את זה ולהתחיל חם, הם יצטרכו להתחיל חם, הם לא יכולים שיהיה להם slow start, הם צריכים לשחק פה עם יתרון, יש להם פס רש טוב, הם צריכים להיות במצב שהם יכולים להשתמש בזה. אני חושב שסטראוד מספיק טוב, כדי שזה יהיה משחק דרמטי ושהם, שהרייבנס לא יחסו, אבל הרייבנס זה בחירה של הסופרבול והם ינצחו ולא יחסו.
אני איתך, אני אומר שכנראה שהטקסנס הפסידו את המשחק, אבל סטראוד ישמור אותם צמוד, ואני מאמין בדמיקה ריינס, ואני מאמין בווינרים אחי, אני מאמין בווינרים, בסטראוד הוא וואחד ווינר, משהו חזר,
מנטלית,
הקונקשן הוא פשוט חזק, כן, והוא קול, ובולטימור מינוס 9.5, אני חושב שזה קצת מעליב לטקסנס, והם ישחקו על זה,
לא, כי תשמע,
וטקסנס יחסו.
הם ניצחו אותם 25-9 בשבוע אחד, כן, אבל...
או, שבוע אחד, כמון.
הרבה דברים משתנו, כן, הרבה דברים משתנו, משני הצדדים. מרק אנדרוס
הוא
ספק, כאילו חשבו...
נכון, אמרת.
כן.
כן, נס רפואי. דו-קרב, בין שתי קבוצות, מאותרות וחשובות, אולי הכי חשובות ב-NFC עבורי, יותר מהקאובויס, גרין ביי פאקרס מגיעים לליווי סטדיום בסנטה קלרה החמימה והנעימה, שטופת השמש, נגד ה-49ers. הולך להיות מזג אוויר נעים, הולך להיות מזג אוויר חמים, יחסית לעונה מה שנקרא. ואני אשאל אותך, האם אתה מאמין, כשהניינרס שוב מינוס 9 פייבוריטים לנצח את המשחק הזה, האם אתה מאמין בברוק פרדי?
אני מאמין שגם פה ינצחו ולא יחסו, בזכות ג'ורדן לאב, אני חושב שיש שוט-אוט, אני חושב ש... ההגנה של הפקרס, עם כל הכבוד למה שהם עשו נגד הקאובויז, לניינרס יש את הסיסטם שלהם, ופליי קולר הרבה יותר טוב, ואני לא רואה אותם שומרים אותם על פחות מנגיד 28 נקודות, את ההגנה הזאת, וג'ורדן לאב יצטרך לעשות הרבה ניסים, וזה יהיה לו הרבה יותר קשה, ולאירון ג'ון זה יהיה הרבה יותר קשה מול גרינלו ופרד וורנר, אבל בוא נגיד, הדיפנסיב ליין שלהם הוא הרבה יותר טוב לדעתי נגד המסירה מאשר נגד הריצה, כאילו יש שם את הגרייב באמצע, שגם באיגל זה היה פסר שהוא מטורף, אבל נגד הריצה הוא היה יחסית רך, פשוט להם יש את הליינבקרים כדי לחסות את זה. גם פה יש לך את העניין שהניינרס, הפותחים שלהם לא ספקו שלושה שבועות, הפקרס כבר חמישה שבועות ברצף הם כאילו תכלס בדו אור די, אז גם פה יש הרבה חשיבות. בגלל זה אני חושב שזה יהיה קרוב, אבל הניינרס יצליחו לכפות את הרצון שלהם, אני ממש רוצה לראות איך הגנת הריצה של הפקרס התמודדו עם הסכים של שנן, ב-2019 הם נפגשו בגמר NFC, ומורסטר שם שם 220 יארד וארבע טאצ'דאונים על הקרקע, זה היה מביך 37-20, ובכללי, אתה יודע מתי פעם אחרונה הפקרס ניצחו את הניינרס בפלי אוף?
נראה לי ב-2012 אולי? ב-2009?
לא, הם הפסידו ב-2012, קפרניק עשה להם גם כן קרקס, ב-2000, עברו 23 שנה.
2000, מעניין.
אני, בגלל שאני, שוב, פה זה מרגיש לי יותר שזה מהרגש אפילו מאשר סטראוד, בגלל שאני בעד ג'ורדן לאב בצד הזה של הברקט עכשיו, אולי זה קצת רגשי, אני חושב ש... הוא ישאיר אותם מספיק קרובים, וקשה, נורא קשה להתכונן לשחק נגד הפקרס, גם בגלל שיש להם את לפלור פליי קולר, וגם בגלל שאין להם שם רסיבר נאמבר 1, שאתה יודע שאתה צריך להוציא אותו מהמשחק, ונגמר הסיפור. אז כן. הם ישמרו את זה קרוב, אבל עדיין הניינרס ינצחו.
לא אמרת לי אם אתה מאמין בברוק פרדי. 17-4 כסטארטר, היה הבחירה האחרונה בדראפט, ומוביל אותם שנה שנייה כקוודרבק פותח,
אתה יודע שהוא הקוורטרבק היחיד בשלב הזה שהוא לא בחירת סיבוב ראשון, הוא בחירת סיבוב שביעי.
מעניין מאוד.
כן.
אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה.
אי אפשר לא להאמין בו, כאילו עם כל זה שהוא כאילו מיסטר אירלוונט וזה, אי אפשר לא להאמין, אי אפשר להתווכח עם המספרים שהוא נותן. מצד שני, אני לא חושב שזה כן כאילו כבר השלב הבא של הדיון, שהוא קוורטרבק אילית מה שנקרא, הוא לא מראה את הקבוצה שלו, הוא כאילו מעולה לסיסטם הזה, אבל אתה ראית בשלושה הפסידים ברצף שהיו, טרנט וויליאמס היה בחוץ ודיבו היה בחוץ, לא תגיד שהוא היה עם סקראב סביבו, והוא הפסיד משחקים בצורה מביכה, הוא הפסיד לקיר קאזנס, בלי ג'סטין ג'פרסון, הוא הפסיד לפי ג'י ווקר ולבראונס, אמנם זה היה בגלל פילגול שהתפספס בשניות האחרונות, אבל והם קיבלו בראש מהרייבנס, אז אני לא חושב שהוא קווטר בקילית, אני חושב שהוא מאוד מתאים לסיסטם הזה, אני חושב שהוא משחק מצוין בסיסטם הזה, ושהוא יכול להגיע מאוד רחוק, אבל כאילו, מה זה מאמין בו? עם כל מיני פציעות, אם הניינרס פתאום לא יהיו בריאים, והם יאבדו עוד פעם את טרנט וויליאמס ודיבו, אז אני ממש ירד לי הביטחון בו דרמטית, בוא נגיד.
הבנתי אותך, אז תראה, הניינרס, כמו שאני מסתכל על זה, קייל שנן בעמדת המאמן, יתרון קל על הפלור,
כן.
יש להם פשוט התקפה מטורפת, יש לנו את פרדי, יש לנו את מקפרי, יש לנו את ג'ורג' קיטל, שבמקרה ראיתי באיזה ילד שהוא חצי פצוע, חצי לא פצוע, אבל הוא גם מפלצת. יש לנו את הדואל פרט של דיבו סמואל, אולי אחד השחקנים הכי מדהימים שראינו בליגה בעשר שנים האחרונות, וכמובן ברנדון איוק,
כן.
ואני לא רואה, אחרי הליצנים האלה מדלס, קשה לי מאוד 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 לראות את הפקרס, מצליחים לעצור את זה, ואני חושב שהם ישחקו רוב המשחק מאחורה, ואני חושב שבסופו של דבר יהיה להם מאוד מאוד קשה לנצח, בוודאי שלא, אני לא רואה אותם מנצחים, למרות שאני נורא רוצה, כי אני אוהב את הפקרס, אבל יש לי תחושה שהניינרס מכסים את הדבר הזה, את הליין, 9 וגם זה 9.5, אני כנראה אקח את הפיק הזה, ובסדר, אתה הלכת על עכשיו עם יוסטון, הלכנו ביחד, הלכת עם הפקרס.
רגע, עוד שתי מילים, קודם כל, אני חושב שההגנה של הניינרס השנה, אפשר להזיז את הכדור נגדה, גם האיגלס שראית את המשחק הזה, והם פירקו להם את הצורה, הם התחילו את המשחק עם 6-0, הם הזיזו את הכדור, וגם בהמשך המשחק, הזיזו את הכדור ולא הצליחו לסיים. עכשיו, קייל שנהן, הוא המאמן עם המאזן פלייאוף הכי טוב בהיסטוריה, מבין המאמנים שלא זכו בסופרבול, 6-3, ונתון מטורף שאני ראיתי, אין לי את כל המאצ'אפים וזה, אבל יש איזה מים שראיתי שרץ, שנקרא כללת קיר קאזנס, אוקיי? הקבוצה שהפסידה לקיר קאזנס בעונה רגילה, לא זכתה בסופרבול אחר כך. זה כל מה שאני הולך להגיד.
יפה. אוקיי, שני משחקים ביום ראשון, 22:00, דיברת על זה, פורט פילד, דטרויט ליונס, מגיעים אחרי ניצחון ראשון בפלייאוף מ-91, והולכים לפגוש את הטמפה ביי בקניר, שבעטו בקבוצה שלך, ואגב, שים לב, שתי הקבוצות המובילות ב-NFC, כבר לא איתנו, הבית המושמץ שצחקנו עליו, NFC, אוי, הגענו לשעה בפודקאסט, איזה כיף, דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו, לא נורא, יאללה, רצים, רצים, מה אכפת לנו, שומעים אותנו שני אנשים בוואלה, ו10 אנשים בפול שלנו, יאללה, שיכבדו, שזרמו. ואני אשאל אותך פה, דטרויט, -6.5, אגב, שפו לשי הולצמן, שעד פילדלפיה, היה 5 מ-5 אצלנו בפול, זה לא פשוט.
לבחור בפילדלפיה, זה בלתי מוצלח
בעיניי. תקשיב, זה מאוד מאוד יפה, אבל הדרך עוד ארוכה בפול, יש עוד אלופה, יש עוד שלושה סיבובים, שני סיבובים פלוס סופרבול, ליונס פבוריטים ב-6.5 נקודות, משחקים בדום בבית, ואני אשאל אותך, אחרי שכבר עברנו את הזה של ג'ארד גוף, האם אתה מאמין בבייקר מייפילד?
לא.
לא?
לא.
אחרי ניצחון שני בפלייאוף.
הוא לא הרשים אותי במהלך העונה, בעיקר בסוף, איך שהם קיבלו בראש נגד הסיינטס, במשחק שהם יכולו להיכנס לפלייאוף, איך שהם ניצחו 9-0 את קרוליינה, במשחק שהם היו חייבים לנצח.
שהוא היה קצת פצוע אבל. הוא היה קצת פצוע.
בסדר, הוא גם עכשיו עדיין פצוע, הוא גם קצת צלה נגד האיגלס. זה לא משנה, אבל תשמע, אני לא חושב שהוא מספיק טוב לרמות האלה, באמת, no disrespect, וזה שהוא פירק את ההגנה של האיגל, זה לא אומר כלום, גם דרו לוק עשה את זה שהיה צריך, וגם טיירו טיילר עשה את זה, וגם אני חושב שההגנה של הליונס נותנים קצת בולטן בורד, גארדנר ג'ונסון, הסייפטי שלהם, אמר שיש להם את אחת ההתקפות הכי טובות בליגה, הם רק צריכים קוורטרבק. אני חושב, אגב, מאוד דומה לליונס, ואני חושב שהם will expose בייקר, הם הולכים להיות מול קבוצה עם סקנדרי מאוד מסוכן, עם גארדנר ג'ונסון ועם בריאן ברנץ', ואחלה ליינבקרים שאשכרה יודעים לתקל איגלס, את זלוני ובייקר, לא תוכלו לתת מסירה לסיידליין לפלמר, ושברדברי יפספס טאקל, ואחרי זה יפספסו עוד 6 טאקלים, ותעשה טאצ'דאון של 50 יארד, זה לא הולך לקרות הדבר הזה. מה שאותי מעניין, זה המשחק ריצה של הליונס, שהם גוף, כי הם נפגשו כבר בעונה רגילה, ודי גוף ניצח להם את המשחק הזה, כי ג'אמיר גיבס, הראנינג בק שלהם היה פצוע, והבקס שיחקו כדי לעצור את הריצה, לדעתי גם במשחק הזה זה יהיה מפתח פה, ההגנת ריצה של הבקס נגד התקפת ריצה של הליונס, שזה כאילו, הם בעיקר קבוצה של ריצה, אז זה מצ'אפ מאוד מעניין בעיניי. והבטחתי את המחירים של הכרטיסים, אז ראיתי פה איזשהו נתון, שכרגע המחיר הממוצע לכרטיס במשחק הזה הוא $1,186, שהשיא הקודם למחיר ממוצע של כרטיס היה שנה שעברה ניינרס נגד קאבויס, 605. מחיר הכניסה המינימלי הוא $549 במשחק הזה. אז הולכת להיות אווירה מטורפת, של אנשים ששמו את כל החסרונות של החיים שלהם כדי לראות הליונס מגיעים לגמר NFC.
לא צריך להגזים, אורן, בוא.
אני חושב שהליונס מרצחים
ומחסים. אז אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה, ועוד מעט הבטריה של האוזניות שהולכת לפעול, אז אולי נעשה איזו הפסקה קצרה לפני המשחק האחרון. אני חושב שהליונס היו חייבים, חייבים, חייבים את הניצחון הזה על הרמס, כדי להוציא את זה מהסיסטם שלהם. ואני חושב שכשזה מאחורינו, מה שנקרא, הליונס קבוצה מאוד מאוד מסוכנת שנותרה ב-NFC, ואני חושב שזו הקבוצה הבאמת יחידה שיכולה לנצח את הניינרס. היחידה מכל הקבוצות שנשארו, כי השבוע הזה אני חושב שאנחנו ניפרד מטמפה ביי ומהפאקרס. תראה, הבקנירס התגלגלו בבית מאוד מאוד חלש, וכמו שאמרת, התמזל מזלם, לארח את ה-no-show הגנה של האיגלס, ואחד מהפלייאוף מניפסטות של ביל סימונס, לא שהוא מבין יותר מדי, אבל עדיין אני מת עליו לשמוע אותו, אני חושב שהוא באמת אחד הידענים הכי גדולים בספורט אמריקאי, הוא אומר, לא to overreact לקבוצה שבשבוע הראשון של הפלייאוף נראתה ממש ממש טוב, וזה ממש טמפה ביי. אוקיי, מייק אבנס.
גם נגד מי?
בוודאי, אבל עדיין, אתה רואה את המספרים על הלוח, 32-9, צריך את הגלסור, בקנירס, מקבלים 6.5 בדטרויט, מעניין, נראה לי, לא, אני חושב שדטרויט, עם המונס ראסן בראון, השם המצרי שלו, עם לפורטה שאגב כן חזר בסוף, עם מי משחק שם על הקרקע, תזכיר לי.
ג'מיר גיבס ומונטגומרי.
כן, דייוויד מונטגומרי וג'מיר, ואני חושב שגוף שיחק משחק חף מטעויות, נגד הרנס, ואני חושב שהוא מתכוון להמשיך לשחק משחק, אני חושב שקמבל באמת הביא שינוי לארגון המקולל והלוזרי הזה, זה שינוי תרבותי.
אתה צריך שינוי תרבותי, ואתה רואה שמאמן עם אישיות יכול לעשות את זה תוך עונה אחת, זה כבר משנה שעברה היה.
מסכים לגמרי. אז אני הולך איתך ואני הולך עם הלאנץ, בוא נעשה הפסקה קצרה וכבר נחזור. אוקיי, שוב איתכם. אורן, באמת אבל, האם יכול להיות משחק...
אני יכול להגיד משהו למשחק קודם שחשבתי עליו?
בוודאי, מה זאת אומרת? זה הפודקאסט שלך.
אני חושב, לא, אתה כל כך קשוח עם הזמנים, אז אני אנסה...
לא, כבר עברנו את השעה, מבחינתי עכשיו, אנחנו עם האוס מני, let's go!
טוב, אני רק רוצה להגיד שאם איכשהו טמפה מנסים את המשחק הזה, אני חושב שגוף יצטרך לאבד לא פחות משני כדורים, וכנראה ששלושה.
אולי פיק סיקס אחד, אולי פיק סיקס אחד גם.
כן, בסדר, משהו כזה אבל. שורט פילדס.
כדי לנצח.
ואיזה פולס.
אמרתי, אמרנו, היה חף מטעויות בזה, פה זה המצב. תקשיב, במה שמסתמן כאחד הרייבלריז הגדולים ב-AFC, בפלו בילס, הולכים לארח, שוב, במגזג אוויר כפור, באורצ'רד פארק, באפסטייט ניו יורק, את קנזס סיטי צ'יפס, ופטריק מהומס, שאני חושב ש... הולך לשחק לראשונה אולי משחק פלייאוף מחוץ לאירוויד.
כן, כן, פעם ראשונה אחרי.
נכון?
משחקים.
כן.
פעם ראשונה.
ואתה יודע מה המאזן של מאוד בפלייאוף?
12-3.
12-3. אתה בהחלט צודק.
אתה יודע מה המאזן שלו מול ג'וש אלן?
תן לי לחשוב. 3-1?
לא, 3-3.
3-3? השתת אותי האמת.
אפילו אפשר לטעון שג'וש אלן משחק קצת יותר טוב במשחקים האלה. מהאונס מוסר ל-300 יארד ו-301 אלן ל-269, אבל האחוז השלמה אלן כמעט 68, מהאונס 61. ג'וש אלן 15 טאצ'דאונים ו-3 אינטרספשן, זה מהאונס 13-5, והפסר רייטינג של אלן טיפה יותר טוב.
אוקיי, בפעם האחרונה שראיתי אותה במשחק פלייאוף, אני חושב שזה היה אחד המשחקים באמת...
כן.
וראיתי אותו שוב את הסיום שלו השבוע אולי 3 פעמים, משחק 13 השניות, נזכיר ג'וש אלן העלה את הבאפלו ליתרון, 13 שניות לסיום, יתרון של 3, מהומס ב-13 שניות האלה הוביל את הקבוצה לשער שדה מדהים, והם ניצחו בפלייאוף, בערכה, ולאחר מכן המשיכו כדי לזכות בסופרבול אם אינני טועה. נכון? שזה היה לפני שנתיים שהם הפסידו בסופרבול.
זה לא, זה היה לפני שנתיים שהם הפסידו לטמפה.
שהם הפסידו לטמפה ובריידי, נכון. אבל עדיין, תקשיב, רייבלרי מדהים.
כן.
בפלו פבורטים ב-3 במשחק הזה, ואני אשאל אותך שאלה כזאת, האם אתה מאמין בפטריק מהומס, on the road, נגד הבפלו בילס?
אני לוקח את הבילס במשחק הזה.
אז אתה לא מאמין בפטריק מהומס, במילים אחרות.
לא, אני כאילו, אפשר להאמין בפטריק מהומס ולהגיד שהם לא ינצחו, אני חושב שיש לו את ההגנה הכי טובה שהייתה לו בקריירה, אני חושב שיש לו אחלה קורנרים, אני חושב שיש לו אחלה הגנה, אני חושב שהבן אדם הוא קלאץ', אבל יש משהו במוג'ו של הקבוצה הזאת שהוא לא מספיק, הוא לא שם השנה, והבילס, למרות כל הפציעות ולמרות תחילת העונה, אגב דיברת על המשחק ההוא, זה המשחק ששינה את חוקי הערכה, כן? בגלל כל מה שהתגלגל שם, שעכשיו אתה יכול לקבל את הכדור חזרה גם אתה מקבל, אגב זה יהיה מאוד סמלי, אשכרה זה יוכרע על הדבר הזה, על החוק שהשתנה, אתה לעצמך מה יקרה. אבל היה גם את המשחק השנה, המשחק שהתחיל את הריצה של הבילס, זה הניצחון שלהם על קנזס סיטי, עם המהלך לטר אל ההזוי הזה של קלסי, שמסר החוץ אחורה לקדריוס טוני, והוא עשה טאצ'דאון וביטלו את זה, בגלל שקדריוס טוני היה ליינד אפ אופסייד, וכל הבכי של מהומז אחר כך. ממש קשה לבחור את המשחק הזה, אני חושב שאם הבילז היו אפילו קרובים להיות בריאים, הייתי הולך עליהם חד משמעית, ואני עוד רוצה לראות, כי הרי עוד כמה שחקנים צנחו להם שם במשחק נגד הסטילר, אז צריך לראות בדיוק מי מתלבש, אבל יש לי הרגשה כאילו הבילז זה גם בבית, ותהיה אווירה מטורפת, וגם בפורמה יותר טובה, אם אני יכול לשמוע בין 80 רגע, אז לדעתי הם הולכים
במשחק הזה. You're very funny, bro.
הוא רוצה לשמוע את הנתון ההיפסטרי שכל האוהדים של הבילז מתלוננים עליו עכשיו?
כן, דבר אליי.
המאמן, השופט של המשחק זה בחור בשם שון הוקלי, אוקיי? או משהו כזה.
כן, הבן של אד הקלי, הקלי היה משופט אגדי. כן, כן.
הקלי, סליחה, נכון, שון הקלי. בארבעה משחקים, שהוא היה שופט במשחקים של הבילז עם ג'וש אלן, הוא זרק 40 גלים של 347 יד בסך הכל. הצ'יפס שהוא שופט, מאזן 8-2 ו-2-0 בפלייאוף. זה נתון ככה למי שמאמין בכל התסריטים של ה-NFL, בקונספירציות וזה, ורוצה לשים כסף על המשחק הזה, קחו לתשומת לבכם, שם את זה בצד, לדעתי הבילז מנצחים. לדעתי זה לא השנה של הצ'יפס.
אני חושב שהצ'יפס יש להם בעיה אחת שקוראים לה טיילור סוויפט, אני חושב שמרגע שהיא התחילה להופיע, מרגע שהיא התחילה להופיע באירוהד, הקבוצה וקלסי לא מתפקדים, אני חושב שאין למהומס את הריסיברים האלה, שהיה לו מאז טיירי קיל. כן, נתן שבוע שעבר בסדר, אבל קדריוס טוני דיברנו עליו.
לא רק שבוע שעבר, אבל הוא באמת...
לא, אמרתי שהוא כיכב שבוע שעבר.
תקשיב. לא רק שבוע שעבר, הוא כיכב כל השעים האחרונים.
אני, קשה לי מאוד 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 ללכת נגד הבילס במשחק הזה, אבל אני איתך, אני חושב שהצ'יפס השנה, משהו שם לא מתפקד. מצד שני, פטריק מהומס, אולי הקווטרבק הכי טוב, מה זה אולי? זה בכלל לא שאלה, שתי טבעות כבר לזכותו, שלושה סופרבולים, משהו מגיע לליגה.
לא, מהומס זה רק שאלה שזה לא קופת בריידי, זאת השאלה, זה שהוא הכי טוב בליגה זה ברור.
תקשיב, אני קשה לי מאוד ללכת נגד מהומס, תראה, המשחק הזה הולך להיות צמוד, המשחק הזה הולך להיות מותח, ואני מקווה שאתה כמוני לא מתכוון לעשות שום דבר ביום שני, לא לעבוד, לא ללכת לבית ספר, לא יודע, לא לקחת את לגן, הכל על אשתך, הודעת לה כבר? יש מצב שאתה יודע.
השבוע היא כבר עשתה איזה שלושה ימים, אז מה זה עכשיו?
כן, מה זה עוד יום אחד. הסיבה היחידה שאני חושב שבאפלו לא ינצחו את המשחק הזה, זה אחד, ההיסטוריה הלוזרית שלהם, ארבעה הפסדים בסופרבול, שברונות לב אחד אחרי השני, בסדר, בסדר, אבל גם, אבל תקשיב, עד שג'וש אלן לא הגיע, הם נראה לי לא הגיעו לפלייאוף איזה 15 שנה, באפלו בילס, ואני עוד לקחת קבוצה, אני עוד לראות קבוצות לוזריות, לראיה ג'אטס, לראיה סיקסרס, לראיה באפלו בילס, אבל הפציעות, הפציעות, דיברת על הפציעות? יש שחקן אחד שאני לא חושב שדיברנו עליו בכלל מתחילת הפודקאסט הזה, ואני לא חושב שאף אחד בכלל מדבר עליו כבר, הוא היה הרסיבר הכי טוב בליגה, שהוא שחק במינסוטה, מה קורה עם סטפון דיגס? תסביר לי, מה קורה שם?
יש שם משהו שמרגיש שמתבשל כבר, יש מצב משנה שעברה, כל מיני דיבורים שהוא לא רצה בכלל להיות בבאפלו השנה, וכל מיני קשקושים כאלה. הוא עדיין רסיבר מעולה, הוא עדיין ראוטראנר אחד הטובים בליגה, הוא נגד הסטילר זה לא היה חייב כאילו לתת מספרים גדולים, הם הסתדרו שם במשחק קריצה. יהיה לו מצ'אפ מאוד קשה, בין אם הוא יהיה מול מקדאפי או מול סנינג' שדיברתי עליו קודם, יהיה לו מצ'אפ מאוד קשה, הם יצטרכו לדעתי, הצ'יפס יש להם כאילו מתאם הגנה מטורף, יש להם אחלה שחקנים בהגנה, מישהו אחר לדעתי יצטרך לנצח להם את המשחק. אתה זוכר גם במשחק ההוא, זה לא, במשחק מהפלייאוף
נשתתיים,
זה היה דיגס, זה היה גייב דייביס עם ארבעת
הלכים. נכון, נכון.
שהוא לא שחק נגד הסטילרס, אז מעניין מה יהיה איתו עכשיו, וגם אם זה לא יהיה, אולי זה יהיה חליל שקיר, אולי זה יהיה משחק של ג'יימס קוק, אולי פתאום השתי טייטנדים המעולים שיש לבאפלו, דוסון נוקס ודלטון קינקייד, שאני מאוד אוהב.
לא, רציתי לדבר על קינקייד, שבאמת אני חושב שהוא נהדר, וגם נוקס. תראה, אני אלך פה מהלב, ואני אקח את הבילס בכל זאת.
טוב, אבל בסוף בפול זה מה שקובע.
כן, בפול זה אני בטח אקח את הצ'יפס ואני אבקה על זה. אבל תקשיב, זה הולך להיות משחק צמוד, שלא יהיו פה אי הבנות, ואם זה לא יהיה צמוד, אז ברכה, אני אלך לישון יותר מוקדם. אגב, במשחקי לילה, הלכתי לישון במחצית של הצ'יפס נגד מיאמי, כי ידעתי שזה גמור ואין שום שיקוי שמיאמי חוזרים, והלכתי לישון כבר ברבע השני של המשחק שלכם נגד טמפה, רשמתי לך, 4 בבוקר אני פורש, אין טעם להישאר, אתם הולכים להפסיד את המשחק הזה, לא קיבלתי תשובה חזרה, but I'm telling you man, Josh Allen, telling you bro, he's really good. אני הולך עם ג'וש אלן השנה. כן, אמרת. אז רק to recap, אתה אמרת פקרס מכסים, סליחה, אמרת טקסנס מכסים, אני איתך. אמרת פקרס מכסים, אמרתי לא, אני הולך עם הניינרס. אמרנו שנינו ליונס, ושנינו לוקחים בילס, זה מה שאתה אומר לי? אז איך אני סוגר עליך בפול בדיוק?
שוב זה לא הפול, ועוד יש, אתה יודע, יש את השלושה משחקים ששווים הכי רבין
כולם. לא, 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 אנחנו הולכים על מה שאנחנו לוקחים פה, גמרנו, אין, אנחנו לא יכולים לעבוד על העמל.
אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני לא שיניתי כלום לדעתי, אני בחרתי בפול מה שאמרתי פה. לצערי, כן, כי אני ממש
התכוון, ואתה כרגע...
לך את טקסנס ולא עשיתי את זה.
כן. טוב, אז אורן גרינמן, אנחנו מסיימים, דרון, אתה מקום שני, וכבר הכרזת שלקחת את בולטימור לופה, אז אני מקווה שהם יעופו השבוע, וזה כנראה תהיה הדרך הכי דשתי לה. הכרזת, הכרזת.
נכון.
אין מה לעשות.
לא, אבל...
אז זה לא ממש משנה.
פרסמתי את הברקט שלי, מי שבאמת רוצה לדעת מי בחרתי, היה יכול לדעת גם בלי קשר, כי בפודקאסט השני פרסמתי את הברקט שלי.
הוא והפודקאסט. אורן גרינמן, you're really good bro, you're really good bro. אתה מבין בפוטבול, אתה מבין בפוטבול. חברים יקרים, למי ששומע אותנו באמצעות הכתבות בוואלה, ותודה לדוד רוזנטל, העורך הספורט האגדי של וואלה, שנים רבות הוא שם, ותמיד מפרגן ותמיד תומך. תודה לכם, חברינו מהפול, שערכתם להזין. ואם אני צריך לאמר על מישהו שיקח את הפול הזה השנה, אתה יודע על מי אני הולך?
אולצמן.
אתה לא מכיר את הסחטה, לא, לא. אני הולך על הדג'נרט גמבלר, לי בוטווין, שהוא בקבוצה שאנחנו רואים סופרבול ביחד כבר כמה שנים טובות, ושוב השנה לצערי הרב אני לא אהיה אצלו ואצל אבנר ויימן במרטף, ברמת אביב. נכון, אני אהיה בווגאס, ואנחנו נעשה פודקאסט מיוחד מווגאס, גם לפני הסופרבול וגם אחרי הסופרבול, כדי לסכם אותו.
רגע, למה?
יש לי תחושה, יש לי מום עליו, הוא כרגע שני יחד איתך, אבל... הוא בחר יפה, הוא בחר יפה. אז אני אעשה שאוט-אוט שאני אעשה שיתוף. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ועד אז, ביי ביי.